עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד. 103
FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. זה אומנם קרה כבר בסוף השבוע שעבר, אבל עוד לא הספקתי לשבח אותה מאז, וגם לא קרה שום דבר טוב אחר מאז, חוץ מהגשם. ביום חמישי הודיעה שרת החינוך דוקטור יפעת שאשא ביטון כי החליטה שפרופסור גולדרייך לא יזכה בפרס ישראל כי קרא לחרם נגד מוסד אקדמי ישראלי, ואנו זוכרים כי האיש גם תומך BDS, כלומר פועל נגד מדינת ישראל בכלל, לא רק נגד אוניברסיטת אריאל. אינני נמנה על מעריציה של שאשא ביטון, בעיקר בגלל מדיניותה לגבי הקורונה, אבל בעניין גולדרייך היא עשתה נכון, ובניגוד לצפוי ממנה, כי לאחר החלטת בגץ לפסול את החלטת גלנט ולהחזיר את ההחלטה לשר החינוך, היו הכל בטוחים שעכשיו עוכר ישראל מקבל את הפרס במסלול הירוק. ועדת הפרס שוב תעתור לבגץ עכשיו, אבל אם הם יפסלו גם את החלטת שאשא ביטון, הם יצטרכו למנות את עצמם גם לתפקיד מחלקי פרס ישראל לאנשי שלומם. תודה לשאשא ביטון, זו הייתה סתירה קטנה ומוצדקת לבגץ, אפילו יותר מאשר לגולדרייך.
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הרע. חשבתי, התלבטתי, התייסרתי, אבל בסוף אני חושב שההחלטה של שרת החינוך שאשא ביטון לא להעניק לפרופסור גולדרייך את פרס ישראל היא החלטה לא טובה. ולא, אני לא מתפעל מהאנשים שתומכים ומודדים חרם, אני שונא חרם, אבל אני לגמרי מבדיל בין חרם על ישראל לחרם על מה שמכונה השטחים. אני חושב שזה עדיין לגיטימי לחשוב שההתנחלויות מזיקות לישראל, למרות שאני כבר לא שם. אבל הטיעון העיקרי שלי בהחלטה הלא פשוטה הזו היא צביעות. הרי פרופסור גולדרייך דיבר על החרם האירופי על אוניברסיטת אריאל, נכון? אני שואל את עצמי, מה עשתה ממשלת ישראל, ממשלת נתניהו, כשהאירופים יתנו את השקת תוכנית הורייזון 2020, במסגרתה אנחנו מקבלים מאות מיליוני יורו למחקר מדעי מהאירופים, באי הכללתה של אוניברסיטת אריאל, ממשלת ישראל זרמה, כלומר הסכימה, כלומר החרימה את אריאל בעצמה. אבל נדמה לי שאף אחד לא מציע לשלול מממשלת ישראל את פרס ישראל. בקיצור, פרס ישראל אמור להיות מוענק על מצוינות במדע, לא על דעות פוליטיות. אם זה היה פרס על מצוינות פוליטית, פרופסור גולדרייך היה מקבל גינוי ולא פרס, אבל זה על מתמטיקה. אני רוצה שיגדלו כאן עוד מתמטיקאים כמו גולדרייך, בלי לחשוש מדעותיהם הפוליטיות. תודה. יצא לנו אחלה ויכוח.
נכון, שבוע טוב. ומה עמדתך אז הייתה ביחס לשניצר? כי אז בגץ אמר בדיוק ההפך. אבל אז בגץ אמר בדיוק ההפך. הוא אמר לא יכול להיות שיעניקו פרס רק על עניין מקצועי, ולא יתייחסו להבעות דעה של המועמד בעניינים אחרים.
מתי זה היה אגב, אתה זוכר? אני שואל ברצינות.
אני יודע, 30 שנה, 25 שנה.
כי אני זוכר שאני עיתונאי מאוד 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 צעיר ומתחיל במעריב, ושמואל שניצר זה מעריב, אחד מסמליו. אני לא זוכר מה הייתה דעתי, אני מניח שהיא הייתה נגד בגץ, כי אני הייתי אז עדיין בקובעי כליכוד ניק שרוף. אבל א', תשמע, קודם כל הזמנים משתנים וגם בגץ משתנה, למרות שבגץ היום הוא הרבה יותר ימני ושמרן מאשר בגץ לפני 30 שנה, לא הרבה, הרבה הרבה יותר. אבל תשמע, קודם כל שניצר, אם אני זוכר נכון, אתה קצת יותר מבוגר ממני, קיבל את הפרס על עיתונות, על דעותיו, על הפובליציסטיקה שלו, ששם אתה גם יכול לשפוט את הפובליציסטיקה, פה זה מתמטיקה. שמע, זה עוד פעם, אתה מכיר אותי, חרם מוציא אותי מדעתי, תמיכה בחרם מעצבנת אותי, אבל זה הקטע של הדמוקרטיה, שגם כשאתה מתעצבן אתה יודע להכיל את זה.
הוויכוח שלנו הוא רק על הגבול, כי אם הוא היה אומר משהו נגד הלהט"בים, אף אחד לא היה מעיז לא לשלול לו את הפרס.
לא נכון, אני הייתי, אני בטח שלא. לא, אנחנו מדברים עליך ועליי, עזוב, אני בטח שלא. אתה יודע את זה. ולכן אני אומר, אנחנו צריכים, וקודם כל אתה צודק, הוויכוח שלנו על הגבול, ואני אומר, מדינה חזקה ודמוקרטית צריכה לדעת להכיל גם בן אדם שחושב שההתנחלויות זה אסון לישראל. תשמע, יש לו, היו פעם רבים כאלה, היום יש מעטים, ועדיין. אז מה, אז אולי גם לא, אתה יודע, אם הוא יביא לנו פרס נובל, מה נעשה? ברצינות, נו, כאילו, לא יודע. אבל עוד פעם, אני מודה שאני לא חד מימדי בעסק הזה, הוא הרבה יותר מורכב. בוא נאמר שהשוטר שלך לא יצבן אותי כמו שאמור, וכו' וכו'. אורחים ומפיקים. מה, רצית להגיד משהו?
לא, אני...
אתה סתם ננח ביוש.
חכה לשמוע, מי האורחים והמפיקים?
אתה נחש.
לא יכול לעלות על דעתי.
נדב רוזמן ואסף נבו, אחראית על השידור, אבישג אליסף שוסטר. הנכון שהתחלתי בשבוע שעבר מסורת של משאלי שרים, ועשינו כבר את שר הבריאות ניצן הורוביץ, אבל היום אנחנו נמשיך, אנחנו נגמור את כל השרים הרלוונטיים, אל תדאגו, לא אלמן ישראל, יש לנו זמן, אבל היום שאלתי דווקא בגלל האירוע הזה, את המשאל הבא. שרת החינוך, שאשא ביטון החליטה לשלום פרופסור גולדרייך את פרס ישראל למדעי המתמטיקה, לאור דעותיו הפוליטיות, תומך בחרם אוניברסיטת אריאל. שתי אפשרויות בלבד. צודקת, כך יעשה למחרימים, טועה, הפרס הוא על מדע. תשתתפו, ובין הפותרים והפותרות יוגרל חרם. על מה לא נדבר היום?
כנופיית בדואים חמושים בעלות תקפה את היישוב אלמון. הרבש"ץ ירה באוויר, הבדואים ברחו ישר לתחנת המשטרה והגישו תלונה. המשטרה עצרה אותו והחרימה את נשקו. משטרה פושעת.
בקדם ההדבקה כבר יותר מאחד, לצאת מהשעננות עוד לא ניצחנו.
הפגנה אלימה של מתנגדי חיסונים פוזרה ביריחי. ראש העיר אחמד אבו טלב כינה את ההפגנה אורגיה של אלימות. ברוטרדם, למה? מה חשבתם?
טקס פרידה מראש שתל תורג'מן התקיים במדבר יהודה מול מנזר מהר סבא. הערבים והנזרים כעסו, עכשיו צהל בודק. מה בודק?
צעיר שהרג שני מפגינים אלימים שבאו להרוס חנויות בהתפרעויות אלימות, זוכה על ידי חבר מושבעים בוויסקונסין. למה חשבתם באקו?
מבצע צבאי נרחב להשבת המשילות נגד המיליציות החמושות נפתח בסוף השבוע. זה אבו מאזן בג'נין, אלא מה חשבתם בנגב?
פורת נסר מחדשות 12 דיווח על השיטפונות בנתניה, קו נטוי ומחלד. שר התקשורת המופקד גם על הרשות השנייה לא הגיב במקום שבטו בשייח בדר.
ראש הממשלה המודח של סודן צפוי לחזור לתפקידו, רק שלא ילמדו מזה גם כאן. אגב, התווכחנו על זה ארוכות, ואומחדר, אומחלד או
אומחלד? אומחלד,
בחיים שלי לא ידעתי שזה... אז תקשיב, ככה נתניהו קוראים למקום, קופת החולים אומחלד, 144. זה היה תמים לגמרי, אני חושב שפה מפילים על פורת נסר סתם משהו. בוא נגיד שלום, בנימה אחרת לגמרי, נימה ממש שבורת לב, ואני לא ציני, לשלום דובר וובר, חברו של אליהו קיי, זיכרונו לברכה, שנרצח היום. שלום, שלום.
שלום לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
ותנחומנו.
כן, לגמרי. ספר לנו עליו.
אלי, כמו שאנחנו היינו מכנים אותו, היה בחור מאוד שקדן. זה בלשון הישיבתי יותר. שקדן זה אומר בחור שרציני, שיושב ולומד מבוקר עד לילה. לא היה לו, הוא לא היה אוהב הסחות דעת באמצע, לא להכניס לו כל מיני דברים שלא קשורים ללימוד. הוא בשעות הלימוד היה מקדיש ללימוד. את התפילה שלו, כולם היו יכולים לשים לב לתפילה שלו, הוא היה מתפלל בקול ובחיות. עם זאת, תמיד הוא כיוון להתגייס לצבא, כל עניין של עלייה לארץ ישראל, וכל העניין של הארץ. תמיד דיבר על הארץ שלנו, כמה הוא אוהב את הארץ, וכמה הוא שמח לעשות עלייה. בעצם בישיבה שלנו זה המקום הראשון שהוא נקלט, מאז שהוא עלה, הוא עלה מדרום אפריקה.
לפני כמה זמן?
בערך לפני 6 שנים, בערך.
והוא התגייס לצבא, נכון?
יותר מזה, גם שהוא היה בישיבה, אז בערב, אחרי שהוא היה יושב ולומד כל היום, הוא היה עושה ריצות וכל מיני דברים, מתאמן כדי להתגייס, שיהיה קשיר להתגייס לצבא, שיתקבל מיד למקומות טובים. תמיד הוא אמר לי, אני עושה ריצות, אני עושה כל מיני דברים, בשביל להכין את עצמי לצבא. היה לו ברור, הדרך שאחרי הישיבה הוא הולך לצבא.
ראיתי תמונה באמת מחמירת לב שלו במדי צנחנים. הוא היחידי בישיבה שהתגייס לחיל קרבי?
לא, לא. מה פתאום? יש כמה וכמה בחורים, זה לא דבר נדיר שבחור מתגייסים. זה דבר שכיח. בחור שיש כאלה שעושים את זה, מטעמים כל מיני סיבות. אף אחד לא חלילה נגד. מי ש...
איזה ישיבה זאת?
רואים את לשבת וללמוד בישיבה בזה הם נותנים את עצמם למה שצריך.
באיזה ישיבה?
גם את זה.
באיזה ישיבה למדתם יחד?
בישיבה של חב"ד בעיר קריית גת.
תגיד, ואני שומע שההורים שלו עלו בעקבותיו הארצה. מאיפה באה הציונות הזו אצלו להערכתך?
הוא נראה לי ענה כזה מבית, חוץ מזה שזה האדם הקרוב אליי, וכולם מצליקו אוהבים את הארץ, אבל עם הכי הרבה, הוא כל כולו היה הארץ, כמה אוהב את הארץ. אחרי הצבא, מיד אחרי בסיום השירות, הוא הלך, הוא אפילו לפתי, הוא לא כלום, הוא מיד הלך לעבוד כחקלאי, הוא רצה לחזור למה שנקרא, כמו שהקימו את זה, ככה הוא רצה, הוא אמר לי, אני הולך להיות חקלאי, הוא היה חקלאי כמה שנים, גם מה שהוא עשה עכשיו, הוא עשה תפקיד, גם תפקיד מבחינתו, להסביר על הכותל, עם תיירים, עם עולים, כל כולו היה רק דברים שקשורים לארץ, זה מה שהיה לו, והוא הכניס את זה לחברים שלו, למשפחה, הוא מאוד מאוד אהב את הארץ.
תגיד, הוא נולד דתי או שהוא חזר
בתשובה? הוא נולד בבית חרדי, בית חבדי, שמשתחת לחסידות חבד, אבא שלו הוא יהודי חסיד חבד, והוא שילב את זה, הוא שילב את המשלבים, כמו שבעצם כל חבד, גם את הקטע החבדי שזה בעצם שליחות, אז כל אחד עושה זה בצורה אחרת, יש כאלה שהולכים לפתוח בתי חבד בעולם, אני למשל בשנה הזאת הלכתי לעשות בית חבד בארגנטינה אחרי הישיבה, ביחד עם חברים, או שבכל מיני מקומות, קצת בניו יורק לעשות שליחות, והוא החליט ללכת לצבא.
תגיד, ומתי שמעתם על זה היום?
למען האמת, ששמעתי על הפיגוע, נורא נחרדתי היום בבוקר, בדרך לעבודה, ואז פתחתי, קיבלתי כל מיני סרטונים בוואטסאפ, סרטונים מזעזעים, וידעתי שאלי עובד בכותל, ראיתי את הסרטון איך שהוא שוכב, ומיד חשדתי שזהו. שמרתי את זה בבטן, לא רציתי להגיד לאף אחד שלא יהיה צץ סתם שמות או משהו. לא רציתי לספר לאף אחד. ואז כבר התחילו שמועות שראו אותו עם ספר ליקוטי שיחות. זה בעצם ספר שיחות של הרבי מלובביץ', של הרבי שלנו. הוא החזיק את זה ביד. אז היה מפי עד ראייה, סיפר שראו אותו עם ליקוטי שיחות.
אז לפחות הוא מת עם מה שהוא אוהב, עם הספר של הרבי הנערץ עליו, זה סוג של שמינית נחמה.
כן, מחר בערב אנחנו בחב"ד מציינים את חג הגאולה של האדמו"ר הראשון של חב"ד, זה בעצם ראש השנה לחסידות, יוטט בכסלו. ראש השנה לחסידות, אתה יכול להבין מהשם לבד, עד כמה זה יום גדול בחסידות שלנו, והוא מאוד מאוד היה מקושר לרבי, מאוד אהב את הרבי, מאוד
החזיק לרבי. השנה, היום הגדול הזה, קצת ימהל בעצב הגדול על אליהו.
כן, כן.
שלום, שלא תדעו צער שם בישיבה בקריית גת, תודה רבה.
אמן, 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 תודה רבה, ושזה יהיה השבר האחרון של עם ישראל, שנזכה לגאולה, תכף ומיד.
אמן. תודה רבה.
אנחנו כדי לחתום את זה רק נגיד שהתלבטנו אם להשמיע את אותו סרטון של הצור עיריות והאצילו והחלטנו שלא, אני חושב שזה בהשראתך היא ההחלטה הנכונה, ושהייתה היום דקירה של אדם מבוגר ביפו שהולכים ומתחזקים הסימנים לכך שהיא לאומנית ולא פלילית, אנחנו שומעים דקירה ביפו.
הנדקר לא נשדד, כלומר בהתחלה חשבו אולי ניסיון שוד, אבל לא לקחו להם כלום, סתם דקרו אותו וברחו.
טוב, אנחנו עוברים בפניית פרסה חדה, ואומרים שלום לחברנו גיא פלג, פרשן חדשות 12 ושדרן 103, אלן גיא.
שלום, היי, ערב טוב.
מחר אנחנו סוף סוף, אם לא יקרה שוב משהו של הרגע האחרון, נזכה להתחיל לשמוע את עדותו של עד המדינה ניר חפץ. בינתיים החדשה הטריה ביותר היא שפרקליטי ראש הממשלה דורשים, פונים רשמית במכתב ליועץ ודורשים לפתוח בחקירה פלילית על ההדלפות מתוך התיק הזה, בעיקר הדלפת ההתפתחויות עם הצמיד, והם בעצם מסמנים את הפרקליטות כמדליפה, תקן אותי אם אני טועה.
או את הפרקליטות, או את המשטרה, כן. תראה, הרכב השופטים די הזמין את פרקליטי נתניהו לפנות באופן הזה, אחרי שבית המשפט גם הביע את מורת רוח, מורת רוחו מהפרסומים שהיו.
הדלפות זה דבר מכוער ודבר פוגע, אבל תגיד לי, זה יכול לפסול עדות אם הודלף משהו? יש לזה רלוונטיות להליך המשפטי?
אני בשונה ממך חושב, שדווקא ההדלפות האלה, ככל שמדובר בהדלפות, מיד אני ארחיב, הם לא רק שהן לא מכוערות, הן אפילו מאוד חשובות. כי אני חושב שאם עדה משמעותית בתיק, מעבירה חומר משמעותי למשטרה ולפרקליטות, ומי שקבע שהחומר משמעותי זה היועץ המשפטי לממשלה, ושכתוצאה מהמידע החדש הזה שוטרים נוסעים ליעד רחוק כמו סרי לנקה.
לא זה מצוין, אבל מה היה קורה אם הייתי יודע את זה במהלך המשפט, וזה לא היה מודלף לתקשורת חודש קודם?
אני אסביר, משום שאנחנו כרגע יודעים שקודם כל החומר, תוצרי החקירה הזאת הועברו לסנגור ולסנגורים, ואני חושב שיש מקום לדיון ציבורי מה הערך בחקירה כשהחומר נמסר לחשוד לפני שמתקבלת ההחלטה אם יחקר או שלא יחקר, ואנחנו גם פרסמנו באולפן שישי שיש חילוקי דעות של ממש בצמרת הפרקליטות, ולא בין פרקליטים זוטרים לבחירים, לא שזה משנה, אבל אם אני דיווחתי, ולהבנתי דיווחתי אמת, שפרקליט המדינה ופרקליט מחוז תל אביב ניסוי וכלכלה, תוך שאני ציטטתי מדבריהם, סבורים שיש מקום לפתוח את תיק 1000 ויתכן ולתקן את האישום ולהכביד את האישום, אולי בסעיף אישום נוסף, אולי בחומרת הסעיף עצמו, והיועץ המשפטי לממשלה מתלבט. אז אני חושב שזה מידע ראשון במעלה למסור לציבור, במיוחד בעת הזאת.
כמובן שאני מצטרף לדעתך, כי אסור לשכוח שאפשר באותה מידה הם יכולים להחליט שהם לא משתמשים בכלל ולא מפרסמים את זה, ולכן יש את התקשורת שהציבור ידע שיש סיפור כזה. אבל בוא רגע נתקדם. קודם כל, תקן אותי אם אני טועה, הפרקליטות היא הגורם האחרון שצריך היה להדליף את הדבר הזה, זה גול עצמי מרהיב הרי, לתוך החיבורים.
תראו, בכלל כשמדברים בענייני הדלפות, אז כאילו, אתה גם בשאלה שלך, מאזין עלול להתרשם כאילו שיושב היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה, והם יושבים ואומרים לאיזה כלי תקשורת, אם בכלל נעביר חומר חקירה, הרי כולנו יודעים שלפעמים גם כשהגורם הוא גורם ממערכת האכיפה, הוא לא עושה את זה לא בסמכות ולא ברשות, והוא עושה את זה כשלפעמים האינטרס שלו הוא אינטרס זר, ולפעמים האינטרס שלו הוא אינטרס אישי, והסיפור הזה מתנהג כמו כל הסיפורים כולם. זאת אומרת, וזה חשוב לחדד למאזינים, שבעוד שעובד מדינה שמוסר מידע למי שאינו מוסמך עובר עבירה פלילית, עדיין יש פסיקות מסוימות של בית משפט עליון שבאותה נשימה שהוא מבין את האחריות הפלילית של המדליף ככל שהוא עובד מדינה, ואני מדגיש ככל שהוא עובד מדינה, כי החומר הזה היה גם אצל אנשים שאינם עובדי מדינה, עדיין בית המשפט העליון הדגיש מה החשיבות של ההדלפה לקיומה של עיתונות חופשית. זאת אומרת, אנחנו, יש כאן שני אינטרסים זרים, וצריכים גם להציג את שני האינטרסים הזרים האלה. כמו שיש מקום שיהיה לנו משטרה ופרקליטות שעובדיה לא עוברים עבירה פלילית, ככה יש לנו עניין שתהיה עיתונות חופשית שניזונה מהדלפות, כי בלי הדלפות אנחנו לא חיים.
נכון, אבל התכלית של הפרסום הוא להפעיל לחץ על אותה מערכת כדי לקבל החלטות בכיוון הרצוי למי שמפרסם.
אני לא בטוח, יכול להיות שהתכלית זה למצוא חן בעיני אילנה דיין או בן כספית או גיא פלג, ויכול להיות שהתכלית היא בדיוק כדי שיראה כאילו הפרקליטות היא מדליפה ובעיתוי רגיש.
לגרום את הנזק שנגרם לפרקליטות בהדלפה הזו. ואתה עצמך, גיא, אני לא רוצה פה לסבך אותך, כבר כמה פעמים רמזת שהיו התקפות בוטות מכיוונם של פרקליטי נתניהו על הדלפות מסוימות, חלקן שלך, שמדובר בצביעות, ואני לא רוצה להוסיף פה שום דבר.
לא, לא, עזבו את המקרה הספציפי שאתה מכוון, אבל אני רק יכול להגיד, כדי להפיס את דעתו של אריה,
אבל לא תפיס, אני מנסה להפיס אותו כבר 10 שנים.
אני אגיד לכם איפה אני רואה בעיה. אני רואה בעיה כשיש מעצר, למשל, שיש פשיטת סוכן, שהמשטרה פושטת על בתים בין היתר של קטינים ברמלה, שאין להם יועצי תקשורת ועוד אין להם ייצוג כמו שצריך, והחומר מופץ בידי דוברות המשטרה, אז אני מודאג. אבל שיש כאן מאבק איתנים בין נאשמים, שעומד להם הייצוג הטוב ביותר, גם מבחינה משפטית וגם מבחינה תקשורתית. ואני שוב אומר, אני רוצה להפיס את דעתם שכולם, פרקליטי נתניהו ונתניהו, משחקים באופן מאוד עוצמתי על המגרש התקשורתי. וזה לא משחק במעמד צד אחד. וחומרי החקירה הם מטבע עובר לסוחר אצל כל השחקנים. וטוב שכך. כי בסופו של יום...
זכות הציבור לדעת משורטת על ידי זה.
בדיוק. אילו היית אומר לי, תשמע, אבל הוא מסכן, ואין לו כלים, ואין לו חומרים, ואין לו יחצנים, ואין לו עורכי דין, ואין לו עיתונאים.
לא מסכן, ויש לו עורכי דין. אני רק לא מצליח להבין מה היה קורה אם הייתי יודע על הצמיד בעוד חודש. לא, לי לא היה קורה שום דבר באופן אישי.
אני אגיד לך, פרופסור, אני יודע, אבל תחשוב באיזה עולם אנחנו נמצאים, שבו עוד בשלבי החקירה, לי היה מזל, והזכות לפרסם את התמלילים של תיק 2000, כשהחקירה עוד התנהלה, ויש שיאמרו שהפרסום הזה גרם נזק לחקירה. לפי מה שאתה אומר, היו צריכים להקפיד קל כבחמור בענייני סוביודיצה, והחומרים היו מובאים לידיעת הציבור רק שהם היו מוצגים בבית משפט.
הלוואי, אני מתגעגע
לסוביודיצה.
איך השיח שלנו, שאנחנו רוצים ללוות גם את החקירה, וגם את השימוע, וגם את קבלת ההחלטות, ורוצים להגג על זה, ולהגיד פה היועץ צדק, ופה הוא הקל, ופה הוא יחמיר, והנה אתם תשפטו בעצמכם המאזינים, אם לדעתכם יש כאן משהו לא בסדר. אתה היית מעקר לנו את כל השיח, פרופסור.
נכון, בוודאי.
חברים, הנושא הזה לא מוצא האמת, אבל נמשיך בפעם הבאה. גיא, בהצלחה מחר.
תודה רבה.
תודה גיא פלג, רעות מתתיהו, ארגון תעשינו דיווחי תנועה, או שרק רגע, או שיכול להיות שאנחנו נצליח לעלות מנכ״ל משרד החוץ עכשיו. תודה, דיווחי תנועה, רעות, אחר כך פרסומות, אחר כך מנכ״ל משרד החוץ, וראש עיר חרדי שנחקר בקשר לרצח היום לפני 35 שנה, ועוד הרבה דברים חכו לנו. מנכ״ל משרד החוץ, אלון אושפיז, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב לך.
שלום בן, שלום
ערב
טוב למאזינים.
אז התבשרנו בסוף השבוע, כשהסוף הטוב הגיע די מהר, שהפרויקטור של מבצע טורקיה, השבתם של בני הזוג אוקנין לישראל, היית אתה. מה הסיכום שלך? הצליח, נכשל, באמצע, הכינו אותנו, פשוט עשו לנו לוחמה פסיכולוגית שהתכוננו כבר לחודשים.
דבר ראשון, זה לא בן אדם אחד, וזה בטח לא אני הבן אדם. יש פה הרבה עבודה של הרבה מאוד אנשים, עשרות אנשים ממשרדים שונים. אני אישית מאוד גאה בחלקו של משרד החוץ בדבר הזה, בחלקם של אנשים במטה שעבדו, שיהיו בקשר עם המשפחה, וגם באנשים שלנו באנקרה ואיסטנבול. אבל יש פה עוד סוכנויות, ויש פה מקבלי החלטות ישראלים, ראש הממשלה, שר החוץ, הנשיא, שהשקיעו בזה הרבה מאוד. דבר שני, אני חושב ש... צריך להסיר את הכובע בפני משפחת הקונין שהתנהגה באצילות נפש. זה לא סיטואציה פשוטה, כשאתה יודע שאנשים הכי יקרים לך יושבים מזה יותר משבוע בכלא טורקי. זה מעמסה נפשית שאני לא בטוח שאני יודע לדמיין אותה. אני גם חייב להגיד ש... למשפחה, הילד בן החמש, אופק, הוא... אני השקעתי הרבה מאוד מחשבה רגשית בילד הזה בשבוע האחרון, והרגשתי גם אחריות אישית מאוד גדולה.
כנראה שגם ארדואן.
לעצם השאלה שאתם מעלים, אני לא חושב שבנינו דרמה. אני חושב שהיו לנו אינדיקציות מסוימות ביום שלישי, שאנחנו יכולים להגיע לסיום טוב, וביום רביעי אנחנו ידענו שיש יום רביעי אחרי הצהריים, ידענו שהפרשה מסתיימת בצורה טובה, כפי שהיה צריך להיות מלכתחילה, בסוף מדובר בשני אנשים תמימים. וביום חמישי, במשהו כמו 4:30 בבוקר שעון ישראל, הזוג הקונין נמסר לידינו מתחת לכנף המטוס בשדה התעופה באנקרה. לא... שום בניית מתח, רק שיקוף נכון של המציאות.
עכשיו, מה היה שם באמת? כלומר, האם יום אחד ארדואן התעורר בבוקר, קרא עיתונים והסתבר שיש לו שני ישראלים שלא שייכים לכלום, והוא אמר, תעזבו, תשחררו אותם, מה אתם רוצים מהם? או שמה שהיה כתוב בחלק מהכותרות שראיתי בארץ, שישראל אימה שתהפוך את זה לעניין מדיני ותילחם בו, וזה הרתיע אותו.
אני לא בטוח שאני צריך לדברר את נשיא טורקיה ולנסות לקרוא את צפונות ליבו. אני לא חושב שהיה פה מהלך מדיני מתוכנן של המעצר של הזוג הקונין. אני חושב שבני השיח שלנו באנקרה הבינו מהר שמדובר בשני אזרחים תמימים. אני חושב שאנחנו הצלחנו לשכנע אותם. בדבר הזה. אני חושב שאמרנו להם אמירות מאוד ברורות ומפורשות, שנטלי ומורדי הקונין לא עובדים בשביל מדינת ישראל. ואני חושב שכשהרשויות הטורקיות הפנימו את ההבנה הזאת, אפשר היה להתקדם לתוך הפתרון, שבעיניי הוא גם הפתרון הנכון והכי טריוויאלי, שגם עומד בקנה אחד ב-100% עם ההנחיות שראש הממשלה ושר החוץ נתנו לנו. תגמרו את הדבר הזה מהר, אני גם חושב שזאת הייתה ההנחיה הכי נכונה שאפשר לחשוב עליה.
טוב, אני חושב שכולנו ממצים את הסיפור הזה. אגב, זה אוקנין, שמשפחה, אני חושב שאתה מתבלבל ואומר הקונין בגלל סופר שאני מאוד אוהב בשם בוריס הקונין.
אתה צודק.
שכתב על פנדורין, על בלש רוסי בשם פנדורין, זה שם עת בכלל, לא חשוב. תגיד, מאיפה נולדה פתאום, אם הופתענו, שזה לא בכלל הפתעה, שזה היה צפוי ההחלטה, ההצהרה בריטית, שמכניסה את, גם את הזרוע המדינית של חמאס לארגוני הטרור?
לא הופתענו, כי קצת קשה להיות מופתע ממשהו שעובדים עליו במשך חודשים מאוד ארוכים. למעשה, פחות או יותר מהחודש הראשון, מיד אחרי יציאתה של בריטניה מהאיחוד האירופי, מהברקסיט, היינו צריכים לעשות, כאילו, הבריטים היו צריכים לקבל החלטות לגבי התאמת החקיקה, שעד לרגע הפרישה שלהם מהאיחוד האירופי, הוא היה בעצם התאמה של הרגולציות של החקיקה של האיחוד האירופי. ואני חושב שאנחנו צריכים להביע הרבה מאוד הערכה לממשלת בריטניה, וספציפית לראש הממשלה, לשרת החוץ, לשרת הפנים, על ההחלטה הזאת, שהיא לא רק לוקחת את ההחלטה של מעבר, מ-2003 של האיחוד האירופי, אלא גם משדרגת אותה, מכניסה את קשת הפעילויות של החמאס על כל מה שנקרא זרועותיו, ואני לא מאמין בזרועות שונות של החמאס, מכניסה אותם לתוך חוק הטרור ולקוד הפלילי, וגם מאוד חשוב בעיניי, העובדה שהממשלה הבריטית מדברת על החמאס כארגון אנטישמי. זה לא רק ארגון טרור, זה גם ארגון אנטישמי. יהיו לזה השלכות על הדרך שבה הרשויות הבריטיות יכולות לטפל בחמאס.
אני מקווה שאבא שלי לא יכעס עליי, אבל אני באמת משבח את הבריטים על ההחלטה הזאת, וגם את משרד החוץ. עכשיו, מה צריך לעשות כדי שגם השר לביטחון פנים לא יבדיל בין הדרג המדיני והטרוריסטי של החמאס?
עזוב אותו, זה פוליטיקה, למה לסבך יהודי חף מפשע, למרות שהוא עד מכבי חיפה כאלון ושפיז?
אבל זה לא פשע, עדיין.
נכון.
בסדר.
כרגע. תגיד שאלה אחרונה, מגעים נמרצים לחזרה למסע ומתן עם האיראנים של המעצמות, סכם הגרעין, אנחנו לא בלופ, נכון? זאת אומרת, האמריקאים נחושים לחזור, מה נשארנו לעשות?
לא, רגע, שנייה, אני חושב שהביטוי אנחנו לא בלופ הוא לא ביטוי שמשקף את המציאות. יש שיחות מאוד מאוד אינטנסיביות ומאוד גלויות לב בינינו לבין ארצות הברית ושותפים אחרים שלנו, גרמניה, בריטניה, צרפת, הרוסים, הסינים. אני חושב שאנחנו אפילו יכולים להגיד שאנחנו אחת המדינות היחידות שמדברות עם כולם, כל אלה שישבו בחדר בווינה חוץ מהאיראנים, והרבה מאוד שותפות אזוריות גם.
אבל כשדיפלומט אומר שיחות גלויות לב, הוא אומר בעצם אנחנו לא מסכימים על שום דבר, נכון?
לא.
רק בדיפלומטית, שאני אבין.
אני לא אומר שאנחנו לא מסכימים על שום דבר, אני אומר שיש דברים שאנחנו לא מסכימים לגביהם, והם לא סוד. אנחנו לא חושבים, מדינת ישראל לא חושבת, והיא גם לא מסתירה את זה. היא אומרת את זה בנימוס, אבל היא אומרת את זה בצורה מאוד ברורה. אנחנו לא חושבים שצריך לחזור להסכם הגרעין, ל-JCPOA, ואנחנו כן חושבים שצריך להפעיל לחץ על איראן. היועץ לביטחון לאומי, דוקטור ריאל חולטה, אומר את זה היום במנמה, בכנס, כשלידו יושב חבר ופקיד בכיר מהמועצה לביטחון לאומי האמריקאית. אנחנו כן מאמינים בלחץ על איראן, ואנחנו מזהירים שאם לא יהיה לחץ על איראן, אז גם מה שהם רוצים להשיג לא יקרה, ויותר גרוע מזה, הרבה יותר מסוכן מזה. אנחנו מזהירים מפני, בזמנו קראו לסיפור הזה דשדוש, זה לא דשדוש. מה שעלול לקרות בווינה זה בדיוק ההפך. יהיה מסע ומתן, יכול להיות גם שעקר, ובמקביל תהיה התקדמות טכנולוגית איראנית בפורדו, בנתנז, במקומות אחרים. זה לא דשדוש. זה מקרב את הסכנה בצורה משמעותית, והסכנה קוראים לה מדינת סף. אסור לנו להיות במצב שבו לאיראן יש יכולות גרעיניות.
כמה אנחנו רחוקים מזה שאיראן תהיה מדינת סף?
אני לא חושב שזה בריא שאני אכנס לטיימליינים, ללוחות זמנים פה, אבל אנחנו
פחות רחוקים מאשר בעבר.
אנחנו לא רחוקים מספיק כדי שמדיניות הביטחון והחוץ הישראלית, כפי שהיא מבוצעת על ידי הסוכנויות שלה, צריכה להיות רגועה ושלווה.
ראיתי שאלה אחרונה מבחינתי, מנכ״ל משרד החוץ אלון אושפיז, בסוף השבוע אני עוקב בדריכות, אני מניח שאתם ביותר דריכות, הפגנות באיראן, באספהאן, הפגנות של עשרות אלפים, שכל פעם שמוזכר השם של המנהיג יש בוז ענק בקהל, זה כבר המון שנים, השאלה אם זה מוביל לאן, שאולי האיראנים הרבה פחות חזקים בפנים, הגרעין שלהם הרבה פחות קשה ממה שהמערב חושב.
מאוד קשה לי למדוד את זה, אבל אני רוצה להגיד משהו בצורה מאוד ברורה. יש בעיות אדירות בתוך איראן. בעיות כלכליות יוצאות דופן בסדר הגודל שלהם. בעיות איכות סביבה, קשות מאוד, בעיות מים בלתי נסבלות. התנהלות נוראית מול קורונה. יוקר המחיה עלה למקומות שהם כמעט חסרי תקדים. השער של הריאל הוא נורא והיום. אנשים באיראן סובלים. כל יום, מדי שעה, בגלל המדיניות של המשטר הזה, שהולך ומשלם את הכסף שהוא היה צריך לשים בתוך הבעיות הפנימיות שלו, הוא הולך ושם בסכומים אדירים כדי לרצוח יהודים, ישראלים, אמריקאים, לרצוח אמריקאים, ולפגוע במדינות מתונות במזרח התיכון. זה משטר שמייצג את הצורות הקיצוניות של רוע ושל תהליך קבלת החלטות רע ומרושע. והוא פוגע קודם כל בבני עמו. אנחנו גם כן מטרה של זה. אבל אנחנו יודעים להגן על עצמנו, ואנחנו נעשה את כל מה שצריך כדי להגן על עצמנו. יש אנשים באיראן שאין להם... זה משטר שתולה להטאבים ממנופים. זה משטר שכולה עיתונאים בבתי כלא, במספרים מטורפים. זכויות נשים. זה באמת משהו שמייצג... מייצג גוונים מאוד כהים, ועכשיו אני משתמש בלשון דיפלומטית, כמו שאריה אמר לפני שתי דקות. וצריך להיאבק בזה, וגם יש בזה ערך מוסרי במאבק בדבר הזה.
תשמע, אני לא יכול שלא להיענות להרמה שהרמת לי הרגע להנחתה, אתה הדגשת רוצח אמריקאי, עם ההתקפה האחרונה של מיליציות שיעיות על בסיס אמריקאי, לפני כמה ימים בטנף, לא נהנתה בתגובה כלשהי. איך אתה מסביר את זה שהאמריקאים נהיו בעצם פתאום, טוב, אני לא רוצה לכנות אותם בשמות, ואתה עוד דיפלומט, בטח פחות אתה רוצה לכנות אותם בשמות.
אני רק עוקב בעניין ומקרוב אחרי דברים שהאמריקאים אמרו היום במנמה. הם אמרו בפומבי, אנחנו לא נשחק משחקים של חילופי מעלומות עם האיראנים, ויגיע הרגע שבו אנחנו נבהיר בצורה פיזית מאוד חדה וחריפה מה אנחנו חושבים על הדברים האלה. אני לא מייצג את ארצות הברית, אני מייצג את ישראל. ולנו יש מדיניות מאוד ברורה בדברים האלה. אנחנו נדע להגן על עצמנו ועל האינטרסים שלנו.
מנכ״ל משרד החוץ אלון אושפיז, זה היה כרגיל מאוד מעניין, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם, להתראות.
חיים גולדברג, עיקר השבת, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום לך. פרסום שלך, ראש עיר חרדי, נחקר במשטרה עכשיו, בעזרה, בחשד למעורבות באותו תיק רצח של שובו אחים, אבי אדרי וניסים שטרית מלפני 30 ומשהו שנה, זה אמיתי?
זה אכן כך. אני חושב ששמענו הרבה בתקופה האחרונה על התיק הזה בכלל, ועל המקרים האלה שבגלל החקירה שוב הוצפו. אני חושב שבדיוק בימים האלה החקירה מגיעה למישור האחרון שלה, יותר מעניין תיקה לזה.
בשבועות הראשונים הבנו שאחד מהחשודים נשבר ופחות או יותר הפליל את חבריו.
התוודה והפליל. כן.
עכשיו פתאום יש שם חדש, זה אומר שעוד מישהו מתוודה.
תראה, לפני אם אני לא טועה שבוע, אולי טיפה יותר, אמר במהלך הדיונים בקשפט, אמר נציג המשטרה שצפויים מעצרים נוספים. זאת אומרת, זה לא נראה לי משהו שהגיע היום והחליטו לעצור, אלא, אתה יודע, משהו שכבר החזיקו, וכל הזמן אומרים בימר, אנחנו עובדים לפי תוכנית חקירה. אתה יודע, לא הולכים ומבצעים ישר ועושים, אלא שם איזה תוכנית, וכנראה שאתה יודע, הגיע זמנו היום.
התפנעת.
תגיד, במה הוא חשוד, ראש העיר, שאסור להגיד את שמו?
למיטב ידיעתי הוא חשוד במעורבות. זאת אומרת, לא ברצח או בחטיפה, שוב, לפי מה שאני יודע. חשוד במעורבות, ונראה לאיפה החקירה הזאת תלך.
ממש, והיא הולכת, חתיכת הולכת, חיים גולדברג,
30 סיפור. שנה אחרי,
כן.
30 שנה אחרי רצח כזה, שהוא בעיניי רצח מזעזע, שתי מקרי רצח, לבוא ולפענח כזה דבר, זה אכן משהו שהוא בעיניי משמעותי.
חד משמעית. תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה, ערב טוב.
אחרי הפרסומות יהיה כאן חברת כנסת שרן השכל, ננסה להבין מה הסיפור של הקנאביס, עד כמה היא רצינית עם השביתה האיטלקית שלה בקואליציה, חכו לנו. חברת הכנסת שרן השכל, יושבת ראש ועדת החינוך והתרבות והספורט בכנסת, תקווה חדשה, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
במבט מבחוץ, הריב הזה נראה לי קצת ילדותי, הרי בסוף הוויכוח הוא למי הקרדיט. את רוצה, שמעתי אתמול את גדעון סער, ראש המפלגה שלך, אומר שהחוק שלך צריך לעבור, וניצן הורוביץ בסך הכל, הוא לא נגד, הוא אומר, צריך להביא חוק ממשלתי, תקני אותי אם אני טועה. מדובר על הקנאביס, כמובן.
כן, אז אתה טועה. ניתן לא חושב שצריך להעביר חוק. הוא חושב שצריך לעשות תיקוני תקנות וכל מיני נהלים בתוך המשרד. אבל יש בעיה. וזה לא בעיה רק של ניתן, זאת הייתה גם הבעיה של יולי אדלשטיין, זאת בעיה של יואב קיש ושל גם לפניו, שמשרד הבריאות פשוט לא מעוניין לוותר על הכוח ועל השליטה על זה, ולכן הוא לא מעוניין לתקן את אותן תקנות ונהלים, ולכן נדרשת חקיקה. אם הוא רוצה להביא חקיקה שתתוקן ונביא אותה לוועדה ונתקן ונראה שהכל תקין, אני אשמח. הבעיה היא שצריך לפתור את הבעיה הזו. שתבין, ממש לפני 4 ימים נדחה בגץ של מטופלים. זאת אומרת שבעוד השבוע עשרות אלפי מטופלים הולכים לעמוד בפני מצב של חיים נורמליים או של חיי סבל, בגלל שהם נכנסים לתוך אותה רפורמה של משרד הבריאות. הסיטואציה בה אנשים נמצאים, אני אומרת לך, חלקם אפילו במצב של חיים ומוות. זה המשמעות של הרפורמה החדשה עליהם. ולכן, כשאני מקבלת את הטלפונים בבוקר, כשאני מקבלת הודעות של ילדים מפרקסים בהודעות וידאו בוואטסאפ, ואנשים בוכים לי בטלפון, בשבילם אני נלחמת, זה לא בשביל אגו, בשביל קרדיט, זה כדי לבוא ולתקן את המצב הנורא הזה שבו הם נמצאים.
אבל כן. חברת הכנסת השכל, כן. יש כמעט 100,000 מטופלים בקנאביס,
נכון.
ואת מדברת על שאלה של חיים ומוות, ואני אומר, נכון. עסקתי ברפואה לפני 20 שנה ולפני כן, וטיפלנו בכל החולים האלה, ולא כולם מתו, וגם לא כולם סבלו.
לא אמרתי שכולם,
השאלה היא מה קרה שפתאום, הלא ברור שאם החוק שלך יעבור, יהיו 500,000 מטופלים. הביקוש עולה הרבה יותר על הצורך.
רגע, אם אתה היית רופא, באיזה תרופות אתה היית מטפל בילדים חולי אפילפסיה?
אני טיפלתי בקביעות, אני לא יכול למנות לך את התרופות לאפילפסיה.
אז בוא אני אספר לך. אין תרופה אחת לחולי אפילפסיה שהיא לחלוטין מסייעת לאותם ילדים. אתה יודע כמה אתגרים יש להורים האלו? אתה מבין שלפעמים הם אפילו פעם בשבוע, לפעמים גם פעם ביום, מגיעים לחדר מיון בגלל התקפים ופרקוסים שעלולים ליצור חנק? אתה יודע שהתרופה
אני יודע, עבדתי בחדרי מיון והתמונה... עבדתי בחדרי מיון, והתמונה לא הייתה מה שאת מתארת.
אבל האם אתה מכיר בכך ששמן CBD, שקנאביס רפואי, הוא אחת התרופות היחידות שלמעשה מסייעות לאותם ילדים מהפרקוסים האלה?
אינני יודע, אני רוצה לשמוע רופא ילדים.
זאת
הוועדה המייעצת של משרד הבריאות שאומרת את זה.
אז אני אומרת לך, שאם אתה לא מכיר בעובדה הזו, יש לנו בעיה. המציאות
לא, אני רוצה לשמוע את משרד הבריאות בעניין הזה.
רגע, שנייה, חברת הכנסת השכל, על זה, חילוקי הדעות שלכם משרד הבריאות זה על זה?
אני אסביר. החילוקי דעות שלי, משרד הבריאות, היא הצורה שבה הם מנהלים את הרפורמה. בסופו של דבר, מה שקרה בשנתיים האחרונות, היא שקנאביס רפואי הפך מ... תרופה שעולה, בוא נגיד, 370 שקלים, לתרופה שבה היום משלמים 3,000 וגם 4,000 שקלים. עכשיו אני אעביר לכם סרטון של אימא, ששלחה לי, שאומרת, אני אם חד-הורית לשישה ילדים, הילד הזה, אני לא מסוגלת להרשות, את מתרופה ב-3,000 שקל, מה אני עושה? אני יאלץ להחזיר את הילד שלי למצב שבו כמעט על בסיס יומי יש פרקוסים מסכני חיים שלמעשה יוצאים חלק.
חברת הכנסת תסכל, יש לנו 15 שניות שתסבירי לי איך זה הולך להיגמר.
אז תראה, יש בינינו כרגע ויכוח. לתקווה חדשה היה חשוב להגין את זה גם בהסכמים הקואליציונים, כי זו הייתה אחת מהבטחות הבחירות שלנו. אנחנו נאבקים פה למען החולים, ואני מקווה שאנחנו נצליח לפתור את המשבר הזה. בסוף הסכמים קואליציונים חייבים לקיים.
חברת הכנסת שרן השכל, תודה.
תודה רבה
לך. תודה רבה לכם.
עורכי ומפיקים נדב רוזמן ואסף נבוח, היית לשידור אבישג אל יסף שוסטר, עורכי הדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון ואורון שיין, אחינו ספורטים קופן ושף. לא התחלה משהו של השבוע, נקווה שיהיה שיפור בהמשך.
כן, כן, ואני עדיין לא מבין איך קובעים בחוק מהי התרופה הנכונה לאפילפסיה, אבל זה רק אני.
רק אתה. יאללה, נתראה מחר.